הכל חי אונליין 93fm.co.il לחיות את הפרשה עם הרב חנוך גברד, מחבר סדרת הספרים שיעורים באגדות חז"ל.
מאזינים יקרים, ערב שבת שלום. מי עכשיו, יום שישי, מחר שבת, עד שבת הבאה יש בדיוק שבוע. ואם תסתכלו בלוח השנה, שבת הבאה זה 17 בתמוז. רבותיי, שבוע שלם זה מספיק זמן להתארגן באמת 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 ש-17 בתמוז יהיה יום חג. שלושה שבועות אחר כך יהיה 9 באב, עוד חג, ובאמצע שלושה שבועות חול המועד. אני באמת 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 חושש שאין מספיק יין במדינה בשביל מה שפה יהיה השנה. כמה מחסנים, כמה בתי יין, כמה חביות, כמה יקבים, הכל שוכב שם במרתפים. רבותיי, זה לא מספיק לשלושה שבועות של חג ושמחה ושמחה וחג. היבואנים צריכים מיד להזדרז, להתחיל להביא, לא יודע מאיפה, לייצר, להביא. שלושה שבועות של חג. במה זה תלוי? אם נרצה, אבל שבוע הבא בעזרת השם, נוכל כבר לדבר ב... לשון עבר, אתם זוכרים שפעם לא היה? והבטחנו, הנה, אנחנו מבטיחים, הקדוש ברוך הוא הבטיח. אם אני הבטחתי, רבותיי, זה קליפת השום, מה אני יכול להבטיח? היום כאן, מחר בקבר, הלוואי שהשם ייתן לי עוד 60, 70 שנה, 80 שנה לחיות. אבל מה אני יכול להבטיח? בן אדם. אל תבטחו בנדיבים, בבן אדם שאין לו תשועה. אבל כשאנחנו מדברים על הגאולה, ונאמן אתה, אנחנו אומרים בכל יום בתפילה 3 פעמים, ונאמן אתה להחיות מתים, נאמן, זה נאמונוס של הקדוש ברוך הוא. אם אנחנו מאמינים לקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא לא יאכזב את האמונה. אנחנו מאמינים, 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 והנה השבוע אנחנו, רבותיי, בבית הכנסת נקרא פרשת בלק. וואי וואי וואי, הבלק הזה, רבותיי, הוא היה בן של ציפור, הוא היה גרויס פייגלה בעצמו. מה זה ציפור? הפייגלה, ציפור, כזה, אין את זה בעברית, אומרים שיש לו ציפורים בראש. אבל ביידיש, מישהו ככה, כזה קצת פרפרון, שובב, אז בעברית אומרים פרפר. אבל ביידיש זה הפייגלה, ציפור. אז ככה היו אומרים בהונגריה, בהונגריה הציבור החרדי היה נוהג להסתפר, הגברים היו מסתפרים קרחת. והגויים היו מגדלים בלוריות. אחר כך כשהיהודים התחילו ללמוד מהם, אז הם התחילו לגדל כזה מין טלטל קדימה על המצח. ולטלטל הזה היו קוראים בהונגרית או ביידיש, קראו לוק. לוק! או, ירות הלוק. יש לו טלטל על המצח. כלומר, בלורית. אז אמר פעם איזה רבי אחד, אי וי ויער בו, לוק. אם רואים שמגיע... הלוק, מגיע כזה טלטל, בין, פשטי, תבין, ציפויר. יש לו הרבה פייגלח בתוך הראש, יש לו הרבה ציפורים. והיה הרבו, לוק, בין, בין תבין את אשר לפניך, בין ציפויר. זהו, אבל רבותיי, אנחנו מדברים על הבולוק האמיתי. בלק היה שקרן, כולם היו שם שקרנים. מה אני אגיד לכם, אם אנחנו רואים היום את הפוליטיקה שלנו בארץ ישראל, ואנחנו רואים איך שלפעמים מישהו אחד משתמש במחנה היריב, כאילו לעשות איתו שלום, בשביל להעלות את המחירים של עצמו, כדי שאחר כך הוא ילך עם המתחרה שלו, ויגיד לו, השני נותן לי ככה, אתה ככה, ואחר כך טרח, נותן לו ביתה ומעיף אותו מכל המדרגות, אז נראה לנו שזה כאילו משהו אכזרי, כאילו משהו רע. לא נכון, זה לא אכזרי. על דעת כן נכנסים אנשים לפוליטיקה, זה שקר, זה רע, כתוב אל תתוודע לרשות, שאין מקרבין לו לאדם אלא לצורך עצמם, ולא עומדים לו בשעת... בשעה שהוא צריך אותם. זהו. אז בלק ובלעם זה דוגמה נורא בולטת, אבל אם אנחנו נרענן את הזיכרון, אז כבר לפני שבועיים היה לנו פרשת קורח. גם קורח היה אותו דבר. קורח פחד להילחם נגד משה רבנו, משה גדול, משה חזק. אז מה הוא עשה? הוא גייס 250 ראשי, איך כתוב שם, ויקח 250 ראשי עם, ראשי, כולם, כולם אנשים, ראשי שבטים לשבטיכם, מנהלים מכובדים. הוא לקח אותם כדי ביחד איתם להילחם נגד משה רבנו, והוא הבטיח לכל אחד מהם משרה. למשל, מה הוא הבטיח לכל אחד? לכל אחד הוא הבטיח שהוא יקבל להיות בכור. רבותיי, אבל זה שקר גמור. קודם כל, הוא לא התקרב, שהבכורה, עד עכשיו היו, לפני מחרת העגל, העבודה הייתה בבכורות, היא עברה אל הלוויים, אז הוא אמר, אני אחזיר את הגלגל אחורה, אני תעבדו בבכורות. אבל זה שקר. הוא הרי רצה את הכהונה של אהרון הכהן אליו. נכון? הוא אומר, מדוע תתנסו על קהל השם? אז הוא אומר, ביקשתם גם כהונה. זאת אומרת, הוא לא התכוון לתת להם. הוא גם לא יכול לתת להם. למשל, היה דתן ואבירם בני אליאב. הם שניהם היו בנים של איש אחד, אז הם לא היו בחורים, רק אחד היה בחור. אז למה השני נדחף? הבטיחו לו משהו אחר. בקיצור, קורח לא התכוון לתת את כל מה שהוא רוצה. הוא גם לא יכול לתת. מצד שני, ה-250 ראשי סנהדריות, אתם חושבים שהם באמת התכוונו לתת לקורח את מה שהוא רוצה? להם היה ראש אותו דבר. הם לא חושבים שהם יוכלו להילחם נגד משה רבנו. הוא גדול. אז בואו נשתמש בקורח. הוא גדול, הוא בן דוד שלו, הוא מהמשפחה. הוא יותר חזק מאיתנו, ואנחנו יותר חזקים ממנו. אז הוא יילחם נגד משה רבנו, וברגע שהוא יצליח להעיף אותו, הוא לא יישב דקה על הכיסא, הוא לא יחמם אותו רגע, ומיד אנחנו מעיפים אותו ולוקחים, מתחלקים בירושה. זה היה החשבון שלהם, וזה לא ראשונים. היה כבר אחיתופל שהציע לאבשלום לעשות מרד בדוד המלך. הוא לא התכוון שאבשלום יהיה מלך. מה פתאום? מי אבשלום בכלל? הוא רצה ששלמה יהיה מלך. הוא חשב שאבשלום הולך לגנוב לשלמה המלך, לשלמה, עוד לא היה המלך, לשלמה את הכיסא. אז מה הוא עשה? אומר, אני עכשיו יכול ללחם נגד דוד המלך, להעיף אותו ולהושיב את שלמה. אני לא יכול. דוד המלך הוא חזק. אבל אבשלום יש לו הרבה כבוד, יש לו הרבה מעמד. אז אני אשכנע את אבשלום ללחם, למרוד בדוד. ואבשלום הטיפש הזה יאמין לי, והוא ימרוד. ואחרי שהוא יעיף את דוד, אני יעיף אותו ואני יושיב את שלמה. ורבותיי, אחיתופל היה חכם. כתוב בנביא, כאשר ישאל איש בעצת האלוקים, כך היה לשאול את אחיתופל. כלומר, החשבון של אחיתופל היה נהדר, מוצלח, באמת עבד יפה, כמו טיפ טופ. כבר אבשלום היה פסע, פסיעה קטנה לקראת להיות מלך. ורק אחר כך היה צריך להוציא, אחיתופל הוציא את החרב, לכרות לו את הראש ולהושיב את אבשלום. זה מה שהיה, עוד שתי פסיעות קטנות, והתוכנית של אבשלום הייתה יוצאת אל הפועל. אלא מה? קרתה תאונה. זה כבר אחיתופל לא יכול היה לחשבן. פתאום באמצע הדרך נתפס השיער של אבשלום בעילה, והפרד עבר, והוא נשאר תלוי. ואז הגיע יואב, תקע לו כמה חרבות בתוך הלב, ואחיתופל הלך להתאבד, ונגמרה כל ההצגה. זאת אומרת, שאחיתופל עשה שקר בלבול, קוראים לזה ביידיש, שקר בלבול, הגרויצה שקר בלבול, הוא הלך לשכנע את זה שהוא נגדו, ואת זה שהוא נגדו, ואת זה שהוא נגדו, ואז כשכולם נלחמים נגד כולם, לא מאוחדים, מפורדים, אני יכול להילחם בהם. חכמנו זיכרונם לברכה אומרים, לא על אחיתופל, ולא על קורח וכל הדתו, אלא על פרשת השבוע. חכמנו זיכרונם לברכה אומרים, משל למה הדבר דומה, הגמרא מסכת סנהדרין, למי שלא מכיר את הגמרא הזו, בטח לא למדת בספר שלי שיעורים באגדות חז"ל, אז זה לא הגיע לך עם כפית לפה, מה אני אעשה? תקשיבו. משל לשני כלבים שהיו צהובים זה לזה. בעדר היו שני כלבים, הרואה נעזר בכלבים, כלבי שמירה, כלבי רועים. אבל הכלבים האלה היו מסוכסכים, כל הזמן הם חושפים שיניים אחד נגד השני. שני זכרים, תמיד יש להם על מה לריב. רבים, 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 ואף פעם לא הגיעו לעמק השווה. הכוחות שלהם היו שווים, הוא פעם נושך אותו, הוא פעם תולש לו רבע אוזן, והוא פעם עושה לו פצע בזנב, והוא פעם פה, שמה, וככה המריבות ממשיכות וממשיכות. ויהי היום הוא לפתע מזדנב בשולי העדר זאב. זאב, הוא משנה את כללי המשחק. זאב יותר חזק מכלב. מסתכל הכלב האחד מהזווית שלו על הזאב, והכלב השני מהזווית שלו על הזאב, ואחר כך הם מסתכלים זה על זה ומנענעים בראש. מה הם נענעו בראש? הם אמרו, תשמע, כלבון זקן. כלבון זקן, אומרים אחד לשני, תקשיב. אם אנחנו לא הולכים עכשיו בכוחות משותפים נגד הזאב, הוא יבוא עליי ויהרוג אותי. ויבוא אליך ויהרוג אותך. אנחנו עכשיו חייבים לזנוח את המריבה הישנה שלנו. ללכת בכוחות משותפים, אנחנו נביס את הזאב, ואחר כך נמשיך לריב. בלק ובלעם אויבים מושבעים, שנאמר ויכה את בלעם בשדה מואב, אתם זוכרים. מישהו ייקח שם את מישהו אחר בשדה מישהו אחר, וזה מה שהתיר את כל הסיפור שם. אני אזכר עוד מעט, אבל לא חשוב, תקשיבו. אויבים מושבעים, נלחמים, הורגים, משמידים. אין ביניהם אפילו כל מיני קשרים של יושר, של נוחיות למען שבויים, או אמנת ג'נבה, שום דבר, שום דבר. מותר לזרוק פצצות אטום, מותר להפיץ מחלות, כל דרך להרוג את האויב ישרה ביניהם. אויבים מושבעים, מושבעים, מושבעים. והנה פתאום איזה ידידות, באים אחד לקראת השני, מתנשקים, מתחבקים, הולכים, מביאים משלחת, ומשלחת יותר מכובדת, יותר מכובדת. מה קרה? עם ישראל עוזב את המדבר ומתקרב. אומר הכלב האחד לכלב השני, אם אנחנו לא עכשיו ניקח כוחות משותפים נגד הזאב, הלך עלינו. בוא קודם נגמור עם הזאב, ואחר כך נמשיך לריב. ועכשיו רבותיי, אתם חושבים שכשהם האלה כאלה חברים טובים רוצים לגמור, איזה לגמור? תוך כדי לעיני המצלמות, ה-CNN היה שם, כשבלק ובלעם נמצאים שם ומנסים לקלל, והם מדברים אחד אל השני לא יפה, ברח לך אל ארצך ויספוק כפיו, הנה ברך לקחתיך וברך לו, איזה, מה הולך שם? שנאה נוראה, אלא מה? הפוליטיקה. אלמה דשיקרה, אלמה דשיקרה, עולם השקר, בגלל אינטרסים אנשים משקרים, אז מילא שזה קורה אצל הגויים, אין להם תורה. אבל לנו יש תורה. אצלנו אסור שיקרה כזה דבר, כל דבר ודבר אנחנו חייבים לשקול בפלס המוזניים. בשבת קודש, כשאנחנו קוראים את פרשת בלק עם פרשת בלעם, אנחנו צריכים לפחות את כל מה שקורה כאן מסביב לקרוא לאט לאט. למשל משהו נורא מעניין. בלעם היה נכה. כך כתוב, למה הוא היה נכה? או, אתם לא יודעים, אה? החמור לחצה לו את הרגל אל הקיר. וזה לא לחיצה קטנה שאחר כך, איי, 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 איי. זה ריסוק עצמות לגמרי. העצמות שלו מהירך עד הקרסול הפכו להיות קרח, גרגירים קטנים כמו חתיכות חצץ. חמור, חמור חזקה, פרח, לוחצת את הרגל, לא השאירה חתיכת עצם בגודל של גרעין של מישמיש. מכל העצם, מהירך למעלה למעלה בחיבור של אגן הירחיים, עד הקרסול למטה, אין רגל, מדלדל כמו פלסטלינה, כל הרגל שלו. צולע, הולך על רגל אחת, כיסא גלגלים, רוצה לעלות על הבמה בשביל לקלל, אז בלק מעלה אותו. בקיצור, בלק הפך להיות הפיליפיני שלו לגמרי, לגמרי, לגמרי. אתם יודעים על איזה קיר לחצה האתון את הרגל של בלעם? סתם קיר במקרה, לא, 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 אין מקרה בעולם. לא תמיד אנחנו זוכים לעיניים של בדולח לראות איך ההיסטוריה נסגרת, איך מעגלים נסגרים, אבל לא אלמן ישראל. יש לנו את רבי יונתן בן עוזיאל. רבי יונתן בן עוזיאל אומר שהחמור, האתון, לחצה את הרגל של בלעם אל הקיר הזה שיעקב אבינו עשה עם לבן גלעד, ויקרא לו יעקב גלעד, ולבן קרא לו יגר סעדותה, ועשו שם הסכם מסחר ותעשייה. אתם לא עוברים אחד השני, אף אחד לא יעבור את הגדר לצד השני, את הגבול מפה לשם, לצורכי מלחמה, רק לצורכי שלום, לקנות אוכל, לקנות ציוד, לקנות מזון, לא למלחמה. ובלעם, הוא היה נכד של לבן, נין של לבן, לא יודע כמה דורות אחר כך, אבל הוא היה מבני בניו. והכלב הזה הולך עכשיו לצפצף על השבועה שהסבא שלו נשבע. אתה לא מתייחס לשבועה, החמור שלך ילמד אותך פרק, החמור שלך יעשה ממך קרקס. איזה קרקס הוא עשה ממנו כשהחמור התחילה לדבר? וואי וואי וואי, איזה בושות, איזה בושות, איזה בושות, איזה בושות, איזה בושות. רבותיי, אתם תקראו את זה בגמרא במסכת סנהדרין, איזה בושות. יוי וואי וואי, לא יאומן כי יסופר. גם במסכת ברכות זה מופיע, מה שהחמור סיפרה לפני כל האנשים, מה שבלעם עושה. הוא חשב להסתיר את זה. מצלמה נסתרת, העיניים של החמור, שום דבר אפשר להסתיר. נועף צמרת, פושע, מלוכלך, מתונף, לא נולד כמו מאז בריאת העולם. הכל באסתר, משחק אותה, הולך עם עניבה, עם חליפה, עם מגבעת, עם גלימה, מכתיפה בצבע ירוק, עם כתר, עם 18 טבעות זהב, עם כולו רעש וצלצולים. החמור סיפרה מה שאף אחד לא יודע. למה החמור סיפרה את זה? יודע נפש בהמתו, יודע דעת בהמתו, יודע דעת אלוקים, לא יודע כלום, שקרן, 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 מעמיד פנים, אבל אנחנו לא שמה עכשיו. עוד רגע. בלעם לא יודע היסטוריה, הוא הולך לקלל את עם ישראל, הוא יודע בדיוק. הוא לא יודע, הוא לא מכיר את האבן הזאת, הוא מכיר בדיוק. הוא לא יודע שסבא שלו נשבע, הוא יודע בדיוק. אבל מה? בלק אמר לו, איך הוא אומר במפורש, לו ייתן לי בלק מלוא ביתו כסף וזהב. בלק הבטיח לו הרבה כסף. אז נכון שנשבעתי. אז אם יתנו לי 10 שקלים, אני לא עובר. לא, אני לא עובר שבועות. 50 שקלים, לא, לא, אני לא עובר שבועות. אבל אם יתנו לך מלוא ביתו כסף וזהב, עכשיו הוא לא שהוא כן עובר שבועות, אני אסביר לך מה שהוא התכוון, הוא לא אמר מה שהוא אמר, הוא לא התכוון, זה הכוונה לא לעבור מצד שמאל, אבל אני עובר מצד ימין, הוא התכוון לא לעבור ברגל ואני עובר על החמור, הוא התכוון לא לעבור כשמחזיקים מטריה ביד ואני מחזיק שתי מטריות, טריך, טרוך, טריך, שערי תירוצים לא ננעלו. איזה בלופים הוא הצליח להמציא, התחמן הזה, השקרן, הטיפש הזה. אבל רבותיי, אתה יכול לשקר את עצמך. אתה יכול להשתקר את אשתך, את הילדים שלך. יכול להיות שגם כן כל המשלחת רמת הדרג שאלה אותו בלעם. אתה עובר פה עכשיו על יד הגדר. שסבא שלך נשבע לא לעבור. אז אמר, כן, סבא שלי נשבע, אבל לא אמר את זה בעברית, וסבא שלי אמר את זה בארמית. זה לא בדיוק ככה, תחשבו שזה. כך כתוב. ויקרא לו יעקב גלעד, ולבן קרא לו יגר סהדותה. אומר על זה תרגום יונתן בן עוזיאל, יעקב קרא לו גלעד בתמימותו, ולבן קרא לו יגר סהדותה בארמימותי, בעורמה. איזה עורמה? אז איזה תרגום? תיקח תרגומון, תרגם מעברית לאנגלית, מעברית לארמית, אז יגר סהדותה, מה העורמה כאן? כן, יש כאן עורמה גדולה. חכמנו זיכרונם לברכה אומרים שמלאכים, לא יודעים לדבר, לא מדברים, לא מכירים, לא יודעים, לא מכירים בשפה ארמית. כשיעקב ולבן עשו את החוזה, אני לא בא אליך, אני לא בא אליך, הם לא דיברו עם אבנים. מי מדבר עם אבנים? הם דיברו עם המלאך הממונה. יש מלאך הממונה על אבנים, יש מלאך הממונה על אסבים, יש מלאך הממונה על בורות, יש מלאך הממונה על חולדות. הסיפור הגמרא מסכת תענית מספרת שאמונה צריך ללמוד מ... בור וחולדה, שפעם איזה נערה נשבעה לאיזה נער שתשמור לו אמונים, והיה שם רק בור וחולדה, והנער שכח את זה, והנערה לא שכחה, ואז פתאום הוא התחתן עם מישהי אחרת, ויהיה תינוק אחד שלא נפל לתוך הבור, ותינוק שני חולדה אכלה אותו, ואז הוא נזכר שהוא נשבע עם חולדה ובור, ויש שם רבנו חננל, רבנו חננל אומר, אל תחשבו שכשהוא נשבע והיא נשבעה, ואמרו שהחולדה והבור יהיו עדים, הם דיברו עם חולדות ובורות, בכלל הילד שלו לא נפל לתוך אותו בור, ולא אותה חולדה אכלת הילד שלו, מה פתאום? אבל יש מלאך הממונה, כך אומר רבנו חננל, בגמרא מסכת תענית, רבנו חננל אומר, היה סיפור שם נורא מעניין, פעם אחת אני אספר אותו בעזרת השם יותר בהרחבה, בכל אופן, הם לא נשבעו לבורות ולא לחולדות. עם מלאכים מדברים. עכשיו, כשיעקב אומר גלעד, הוא מדבר בתמימות, אני באמת רואה את הגל, ואני עושה כאן סימן לא לעבור. אבל לבן, 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 רבותיי, מאז שיעקב עבד אצל לבן, מאז עם ישראל אוהב לעבוד בשחור, אין לבן. לבן הזה מצץ את הדם, הלבן הזה. לבן עושה חוזה, לא מתכוון לקיים אותה. מראש עושה חורים בחוזה, שאפשר יהיה לאפר אותם על ימין ועל שמאל. אז הוא קורא לו בערמימותי ייגר סהדותה. יפה מאוד. עכשיו, כשכל המשמרת, כל המשלחת המפוארת הזאת, היא אומרת לבלעם, איך אתה עובר פה? אז הוא זוקף גבות בתימהון ומראה אישור, יש לו קבלה. אני עובר כאן בארמית, בשפה שלנו, זה בסדר, זה, יש כל מיני סעיפים, סעיפי משנה מקילים. מה אני אגיד לכם? או שהם השתכנעו, או שהם לא השתכנעו. אבל היה שם אחד שלא השתכנע מכל הטיעונים שלו. אתם יודעים מי זה היה? החמור, אתונו של בלעם, איזה אוזניים גדולות היה לו, פי ארבע יותר משל בלעם. את הטיעונים האלה הוא לא שמע. אתון לא שמע את הטיעונים האלה. ואיזה לחץ היא עשתה לו על הרגל. את האי, אי, אי שהוא צרח, אני חושב שההד שלה, עוד היום אפשר לשמוע אותו. איזה אי שנבח הכלב הרשע הזה. איי! הולך לקלל את עם ישראל. נלחצה לו הרגל, אבל הוא ממשיך. למה? בלק נותן מלוא כסף וזהב, מלוא ביתו כסף וזהב. אתם חושבים שבסוף הוא קיבל את הכסף הזה? האיש הזה יכול היה לחיות עוד 40-50 שנה, אולי 80, לך תדע, בכיף, בנועם, יפה, בשמה, בארץ רחוקה, במין ארם נעריים. אף אחד לא הזמין אותו למלחמה, אולי צריך לעשות מלחמה. אלא מה, אנשי דמים ומרמה לא יחצו ימיהם. היה שם איש אחד מספר מעיד בגמרה, שאני הייתי על הקבר של בלעם, עשו לו מצבה יפה שם, לא יודע, אנדרטה. מצבה אין עליו, כי הוא מת כמו כלב, הוא נשרף ונהרג והתרסק, עוד מעט נשמעו איפה. אבל אנדרטה עשו לו, ושם היה כתוב שהוא היה כבר 45 או כבר 46. לא היה ברור להם אם הוא היה בן 45 או בן 46 כשהוא מת. לא, 30, סליחה, 35 או 36. כבר תלתין ותלתין וחמישה או תלתין ושיט. הוא היה כשהוא מת. שנאמר, ואז כשהחכם מחכמי התלמוד שמע את העדות של מישהו שהיה בקבר למצבה וראה את הוגה הדעות, החכם, הפילוסוף, בלעם, והיה כתוב שם איזה תאריך הוא נולד, כמה שנים לפני הספירה, מאיזה שעה, שנה עד איזה שנה, אמר עליו את הפסוק, אנשי דמים ומרמה לא יחצו ימיהם. 35 שנים הוא חי. איפה הוא מת? איי, 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 איפה הוא מת? הוא סיפר סיפור בסוף הפרשה, הוא נתן עצה לבלק, אומר, אתה רוצה להכשיל את עם ישראל, אתה רוצה לנצח אותם. עם ישראל זה לא טנקים, ולא נשק, ולא פצצות, ולא כיפת ברזל, ולא כיפת בטון, ולא כיפת מגן, כיפה מבד על הראש. הטלית של הברכת כהנים זה מה שמכסה את עם ישראל. עם ישראל יש חוקים אחרים. אלוקיהם של אלה, כך אומר בלעם לבלק, תקשיבו טוב, אלוקיהם של אלה זימה הוא שונא. מה זה זימה? ניאוף. חוסר צניעות, שרבולים, ברכיים, לא יודע, לא יודע, הרבנים יסבירו את כל החוקים, את כל ההלכות. זימה. זימה זה ניוף. ניוף גדול, ניוף קטון, ניוף הרבה, ניוף קצת. ניוף! כל מה שנמצא במחלקה של לא צנוע. זה נקרא ניוף. אלוקיהם של אלה, זימה הוא שונא. אתה רוצה לנצח אותם, שחרר להם קצת את את חומה של הצניעות. אמר פעם איזה רב גדול אחד, הרב יגן, וואי וואי, רגע רגע רבותיי, יש כאן הפסקה, אומרים לי שצריך לעשות לכם מוזיקה, שבוע הבא כבר מתחילתי, לא בשבת הבא, מתחילתי שעת הימי, שלושת השבועות, אין מוזיקה. רגע של התרעננות, אז הנה קבלו אותה.
Shabbos, Shabbos. Nisachas bedazadeyecha. Lemishrei alav avarav vazadeyecha. Shabbos, Shabbos, Nisachas bedazadeyecha. Lemishrei alav avarav vazadeyecha. Razadeyecha. Sachtas wie Rosa, der נכנס לראש הדבר ויחר. אוי למי שווי אלוהי, רוצה לי אחד, רוצה לי שבוסי.
אמר איזה רב אחד שבלק זה ראשי תיבות בנות לכו קצר, ובלעם זה ראשי תיבות בנות לכו עם מיני. אז לא חשוב מה זה ומה זה, בכל אופן הוא אמר להם תשבור, הוא אמר בלעם אמר לבלק תשבור את חומת הצניעות, ואז אין להם סייעתא דשמיא, ואז יגיעו הערבים עם סכינים עם פצצות והם יצליחו. אבל אם עם ישראל יהיה צנוע, הם רק יצליחו כשהם יפוצצו אחד את השני, הסונים נגד השיעים והשיעים נגד הסונים, וכולם נגד כולם, שנאמר, בת בבל השדודה, אשרי, בבל הם אלה שהחריבו את בית המקדש, זה העיראקים של היום, בת בבל השדודה, אשרי שיוחז וניפץ את עוללייך אל הסלע. הבבלים ניפצו ראשים של תינוקות יהודים בזמן חורבן בית המקדש הראשון. אומר דוד המלך, זה יבוא לכם. מי יביא לכם את זה? אתם בעצמכם. הפלג האחד לפלג השני, הצד השמאלי לצד הימני, האלה מאיראק נגד אלה. בקיצור, אם הם כן יצליחו להגיע לכאן או לא יצליחו להגיע לכאן, זה לא תלוי רבותיי בשום דבר אחר מאשר עם התלית של הקדושה תכסה אותנו היטב. זה מה שאומר בלעם לבלק. אלוקם של אלו, זימה הוא שונא. אנחנו נהיה צנועים, נשמור על קשרי משפחה, באהבה, אישה שלנו, ילדים שלנו, משפחה שלנו, ונלמד אותם להיות בצניעות, בהסתפקות במועט, בלבוש צנוע, בהתנהגות צנוע, הכל שיהיה באמת, באמת ישראל אשר בך את פער, ואז אף אחד לא ינצח אותנו. בלעם ידע את זה. אומר לבלק, הצלחת להכשיל את עם ישראל? ניצחת. לא הצלחת להכשיל את עם ישראל? הפסדת. ואז בלק עשה פטנט. לקח, התחיל לפתוח שווקים, פתח, זה בקיצור, שחרר, והוא הצליח. ובאמת, אחר כך נהייתה מגפה, ונהיה מלחמה, והם ניצחו קצת, לא מדי הרבה, אבל ניצחון חלקי היה. ואז כשבלעם קרא בכותרות הראשיות של העיתונות, של ה-CNN, שיש מלחמה ו-24 אלף יהודים מתו במלחמה, ישר הוא הגיע באמצע המלחמה, לא יכול היה משוגע הזה לחכות שיהיה בסוף איזשהו שלום, שלום חלקי, שביטת נשק, הפסקת אש, שיבוא שם איזה האום, ישימו שם איזה חציצה, מחיצה, שום דבר. החמור הזה בעוד הדי התותחים מהדהדים, החמור הזה רוכב על החמור שלו, רגל אחת שלו מקוסחת, עין אחת שלו מקוסחת, כך כתוב, שטום העין, עיוור בעין אחת, צולע ברגל אחת, נכה על כל השכל, הוא מגיע לתוך המלחמה לגבות את החוב שלו. אתה הבטחת לי, לא ביתו כסף וזהב, 100 מיליון דולר, עכשיו אני רוצה את זה במזומן. מה היה שם הסוף רבותיי? ואת בלעם בן באור הקוסם הרגו לפי חרב. לא עם ישראל, הם הבלעמים, הבלקים, המלך מואב, אנשי מואב, אנשי מדיין, הם אלה שתפסו את בלעם. ורבותיי, אם הייתם יודעים איך הרגו אותו, לא הייתם מאמינים. אם הוא עזריה היה עושה ככה לערבים כאן בארץ ישראל, היו שמים אותו ל-50 שנה, לא, ל-50 פעם מאסר עולם. גם סקילה, גם שריפה, גם הרג וגם חנק. את כל הארבע מיטות בדין נתנו לו. אני בספר שלי שיעורים בגדות חז"ל מנסה לעצום את העיניים ולדמיין איך זה היה, איך אפשר לקחת חייל אחד באמצע הקרב, באמצע הקרב, לא הקרב, באמצע הקרב, ולעשות לו את כל ארבע מיטות בדין. ועשיתי שם, לא יודע אם זה דמגוגיה או פנטזיה או דמיון, אבל הבאתי שם איזה הצעה, וואו, איך שזה היה קודם, הרי את כל הארבע מיטות בית דין צריך לעשות לו כשהוא עוד חי, כי לעשות לנבילה המרוסקת שלו, ארבע מיטות בית דין זה שטויות, זה כלום, זה כמו תיקח נקניק, ולנקניק אתה מרסק אותו עוד פעם, ואתה אומר שעשית לפרה, או לתרנגולת, ארבע מיטות בית דין, לא עשית לה כלום. אז זהו. אז אם כן, בלק היה טיפש. בלעם היה גם רשע וגם טיפש. בלק לא היה רשע, בלק היה אינטרסנטר. באמת, אתם יודעים יותר מזה. בלק היה מחובר לכיסא שלו, לכיסא הפרלמנטרי שלו, לא מוכן לוותר על שום מעמד. אם בלק היה באמת פוחד מעם ישראל, וואו, עם ישראל הולך פה עכשיו להתקרב לארץ מואב, בלק היה מלך מואב, אז מה היה צריך לעשות? להתפטר. אם הוא מתפטר, אז עכשיו עם ישראל לא יכול לעשות שום דבר למואב, כי כתוב מפורש בתורה, אל תצר את מואב ואל תתגר בם מלחמה. הקדוש ברוך הוא ציווה, מואב היו הנכדים של לוט, לוט היה בן אחיו של אברהם אבינו, מישהו מהמשפחה, אל תצר את מואב ואל תתגר בם מלחמה. בלק לא היה מואבי, בלק היה, איך קוראים לזה היום, ועדה קרועה. הם לא הצליחו להסתדר כל כך טוב עם הפרנסה, לא הצליחו להסתדר עם המלך, אז הביאו מלך עם ניסיון ממקום אחר. בלק מלך מואב בעת האי, הוא רק היה באופן זמני מלך, אבל מכיוון שהוא לא היה מואבי, אז עכשיו מנהלים איתו את כל הדו-שיח. אז עכשיו לא מנהלים עם מואבי, כי הוא לא מואבי. אז הוא מייצג את עם, הוא מייצג את עצמו. אבל אם היה מתפטר, אז הוא היה מציל את כל העם המואבי. החמור הזה על הכיסא לא היה מוכן לוותר, אז הוא ניסה לעשות כל מיני תחמנויות, ניסה, הוביל את עמו ואת כל החברים שלו, אין אף אחד היום המתאר את מואב בשדה מדיין, נמחק, כל העם הזה נמחק לגמרי, מה קרה? מי מחק אותם? המלך שלהם, אתם הבאתם אותו, אתם נתתם לו את הקרדיט, אתם בחרתם בו בחירות ליברליות, דמוקרטיות. כמה טיפשים אנשים בעולם, מה אני אגיד לכם, לא לומדים תורה, לא לומדים מתוך הניסיון, ודאי, איך ילמדו. משה רבנו בסוף התורה, אנחנו נקרא את זה ממש בשבוע האחרון שלפני חג הסוכות, אומר, זכור ימות עולם, בינו שנות דור ודור, שאל אביך ויגדך, זקניך ויאמרו לך, בהנחל עליון גויים. למה? למה צריך לזכור ימות עולם? להרחיב את האופקים? למלא כל מיני סקרנויות? לא. להיסטוריה יש חוקים, להיסטוריה יש פילוסופיה. אם נלמד טוב את העבר, נוכל לתכנן על פי זה כיצד להמשיך בעתיד. זכור ימות עולם, בינו שנות דור ודור, שאל אביך ויגדך, זקניך ויאמרו לך, בוא תראה, בהנחל עליון גויים, בהפרידו בני אדם, יצב גבולות עמים למספר בני ישראל, כי חלק השם עמו, נחלתו, חבל יעקב. בקיצור, יש סדר, יש תוכנית. שום דבר פה בעולם לא עובד במקרה. הקדוש ברוך הוא לא עומד בשמיים, סתם זורק אבנים איפה שפגע, פגע. לא, 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 לא. לכל דבר יש דין, ויש דיין, ויש הכתבה מראש, ויש מידה כנגד מידה. יש כללים מאוד 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 מורכבים, מאוד חכמים. דיברנו על כך בשבוע שעבר, אתם זוכרים, בפרשת חוקת. יש רבנים, חכמים, לומדי תורה, יש להם רוח הקודש. הם יודעים לאיפה דברים מובילים, לפי מה שזה היה, לפי מה שכתוב בתורה, לפי אינטואיציה אמיתית שהתורה נותנת להם. יש כל מיני חכמים אומרים למשל שאנחנו מאוד קרובים למשיח. מאיפה הם יודעים? נכון שזה תקווה, אבל זה לא רק תקווה. יש הרבה תקוות. יש לנו תקווה להיות בריאים עד גיל 300. יש לנו תקווה לחיות מיליון, לא יודע, להרוויח מיליארד שקל במפעל הפיס. אף רב לא יבטיח לנו את זה. כי תקווה לבד היא אשליה. אבל יש סימנים באוויר, סימנים שמראים לנו את זה. תחושות מרוממות שיודעות לאיפה לחבר את הצדיקים שלומדים תורה, שמתפללים, שקרובים אל הקדוש ברוך הוא. לפעמים קורה גם לנו, הלוואי שיקרה כל יום. אבל קורה אולי לפעמים, אני יודע מה, באמצע תפילת נעילה של יום כיפור, אם אנחנו לא מדי רעבים, או שהולכים פעם כל התפילה, כל הקבוצה, כל השכונה, הולכים פעם לקברי צדיקים, והולכים לקבר של, אני יודע מה, רבי שמעון בר יוחאי, ויש שם איזה חזן טוב שמצליח לעשות את הפרקי תפילה, פסוק פסוק, בנועם, עם אווירה טובה, עם חמימות, וקורה לפעמים שפתאום ככה טרח, תופס הלב, הולכים לאיזה יום כיפור קוטון לכותל המערבי, יש לו עלינו חס ושלום איזה חולה במשפחה, ומתארגנים כולם ביחד להגיד עליו כמה פרקי תהילים. קורה לפעמים שפתאום, אפילו סתם הולכים לאיזה לוויה, הולכים לאיזה הדרשה, הולכים לאיזה ליל שבת, קוראים מאמר יפה של סיפור, אני יודע מה, על הרב אוזנר, על, 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 על רב חיים מויזר גרוג'נסקי, על, 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 על הרבי מקוץ. קוראים איזה מאמר טוב, ופתאום מתרגשים, לפעמים אפילו עד דמעות. תחושות כאלה מרוממות. התחושות האלה, אחרי דקה, שתיים, דואחות. לא. משהו נשאר. נשאר, קודם כל נשאר געגועים, לחזור אליהם עוד פעם. וחוץ מזה, כנראה שבפעם הבאה, כששוב נקרא סיפור, לא את הסיפור הזה, את הסיפור הזה הוא כבר ריגש אותנו, אבל סיפור ברמה כזו, בדרגה כזו, ההתרגשות כבר תהיה יותר איכותית, יותר עמוקה. תחזיק יותר הרבה זמן מעמד. למה? כי אנחנו הפכנו להיות טיפ-טיפה יותר טובים, יותר רגישים, יותר רוחניים. אם זה קורה לנו רק פעם בשבע שנים, אז נצטרך לחיות 4,000 שנה כדי להגיע לאיזושהי דרגה, דרגה איכותית. אבל אם זה קורה לנו פעם בשבוע או פעם בשבועיים, אז סביר להניח שבעוד 4 שנים זה כבר יקרה לנו פעמיים בשבוע. ובעוד 5 שנים, בעוד 9 שנים, בעוד 11 שנים זה כבר יקרה לנו כל שבוע. אחר כך כל יום, אחר כך 3 פעמים ביום, ואז אנשים בני 60-70 הם פתאום רוחניים, איכותיים, בגלל שהגשמיות דואכת, ויש רוחניות שתתחיל לפרוח מתוך הגשמיות. חז"ל אומרים שזקני המאה הארצות, ככל שהם מזקינים, חוכמתם נטרפת עליהם. למה? כי הגשמיות תפסה להם את כל האישיות. חוץ מגשמיות אין להם כלום. הגשמיות דואכת, אז לא נשאר כלום. אז בהתחלה הוא עוד יושב כמה שנים על ספסל בגן ציבורי ברמת גן שם, על יד כיכר הזו שם, על יד היונים, ומפטפט עם החברים שלו על מכוניות וזה, ומסתכלים איך שהצעירים עוד יכולים לפצח גרעינים ולשן סיגריות והם כבר לא, אבל גם זה נעלם, אין כלום. למה? כי רוחניות לא הייתה. הגשמיות דואכת, אז נשאר אפס, נשאר כלום. אבל מי שיש לו קצת רוחניות, אפילו טיפה, יפתח אותה. בגיל 20 זה קצת, בגיל 35 זה יותר, בגיל 60, אופה, כבר פתאום הוא מתחיל ללכת לשיעור דף היומי, אחר כך לכולל לבלבטים. זה לא בגלל שמשעמם לו. נכון, זה כן, קצת, אבל זה גם בגלל שיש גרעין, וכשכל הקליפות מתחילות ליפול, אז הגרעין מתחיל לפרוח. כשאנחנו מתרגשים ממשהו באמת, אפילו אם זה לעתים רחוקות, ההתרגשות נשארת באיזשהו מקום. יש לכך דוגמה נורא מעניינת בפרשת השבוע. בלעם ביקש מבלק, בנה לי בזה שבעה מזבחות והעל פר ועיל במזבח. כך במשך 7 פעמים, בכל פעם 7 מזבחות, בכל מזבח פר ועיל. כלומר 14 מזבחות כפול 7. יודעים חשבון או לא? 7 כפול 7, 42. אבל כפול זה 84. 42 קורבנות הוא עשה, קורבנות קומפלטים כאלה. אומרים חז"ל, בזכות 42 קורבנות שהקריב בלק, הוא זכה שיצאה ממנו רות המואביה. רות המואביה, חבל שעכשיו לא ערב חג השבועות להקדיש שעתיים, להגיד מי הייתה, אבל מספיק להגיד שהייתה האישה של העולם. מלך, האישה הכי 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 אצילה והכי חכמה. דוד המלך, שהוא ריבה את הקדוש ברוך הוא בשירות ותשבחות של ספר תהילים, עוד אלפי שירות ותשבחות, שעם ישראל כבר אלפי שנים מתמוגג, הוא הוציא את זה, את כל השיר השירים, הוא הוציא מתוך הלב של רות סבתא שלו. רות נקראת רות מלשון רוויה, רוות. רוויה שהיא ריבתה, ואחר כך דוד המלך הביא את זה הלכה למעשה. זכה בלק שיצאה ממנו רות המואביה. למה? בזכות 42 הקורבנות. ורבותיי, תקשיבו טוב. בלק הוא הנער שליחויות, הוא הפיליפיני, הוא הפועל הודי של בלעם. בלעם עם המקל, הנכה הזה עיוור בעין אחת, צולע ברגל השנייה, על כיסא גלגלים, נותן פקודה לבלק, תבנה כאן 7 מזבחות. והוא בונה. הולך למקום אחר, תבנה כאן שבעה מזבחות, והוא בונה. אז רבותיי, מי בנה את המזבחות? בלעם או בלק? בלעם בנה. בלק היה הפועל שלו. בלעם בנה מזבחות ובלעם הקריב קורבנות. אומרים חזל, בזכות 42 קורבנות שהקריב בלק, יצא ממנו רות המואביה. מה עשה בלעם? לבלעם יש לב של אבן. בלעם סופר כסף. בלעם לא עשה כלום. בלעם אפס מאופס. אבל בלק, נכון שבלק עשה את הכל במצוות בלעם. ובלק קיבה, אולי אני אצליח לשמור על העם שלי, אולי הרשע, הכלב, המטומטם, החמור הזה יצליח לקלל את עם ישראל, ואני אשמיד אותם. אם זה יצליח או לא יצליח, הוא היה שואל אותי, הוא היה שואל אתכם, טיפש אחד, מה אתה הולך אליו? תברח לך עם העם שלך, הגרגשי ברחו, עד היום הם חיים, הם באפריקה. שבעה עמים היו בארץ ישראל, הגרגשי ברח. שרד! בלעם הטיפש, משכנע את בלק, בוא, יש דרכים עקיפות, אפשר לעקוף את הקדוש ברוך הוא, אפשר לעקוף את כולם, והשויטה הזה מאמין לו. תכלס, לא חשוב, הקריבו קורבן, קורבן להשם. ועכשיו, ביחד עם הדם החם של הכבש, של העיל, של הפר, שהוא נסק לתוך האש, ועלה השמיים, עם הנשמה של העגל, של העיל, היה רגע של התרגשות, רגע של הזדהות עם משהו כזה, משהו רוחני פה שאני לא מבין אותו, משהו כזה. לרגע אחד נעצרו כל הפעמונים בתוך הלב. לבלק היה רגע אחד של איזושהי התרגשות אמיתית. נכון שהוא רצה להוביל אותה לקראת השמדת עם ישראל, וזה לא נכון, אבל הוא היה רגע אחד בניוטרל, רגע אחד אמיתי, רגע אחד עם הקורבן, עם הקדוש ברוך הוא, עם האשן שעולה השמיימה, והוא עשה כזה וואו, ריבונו של עולם, אני לא יודע, אני לא מבין, העולם גדול עליי. איזה יום. רגע כזה של האפיים רטטו לו בהתרגשות. זה לא הוביל אותו לאף מקום, אבל זה בעצמו עשה משהו בעולם. זה לא נמחק, זה לא הולך בתוהו. זה הביא לו את רות המואביה, את דוד המלך, את שלמה המלך, את מלך המשיח, את מלכות דוד, את כל ההיסטוריה. מה קרה? רגע של התרגשות. רגע של התרגשות אמיתית, רבותיי, לא דואך בתוהו, לא נעלם. חוק שימור אנרגיה, חוק שימור רגש, חוק כל החוקים וכל השימורים שאתם רוצים. נו, אם לאיש רע מעללים וטיפש, אנוכי ואגואיסט, יש לו רגע של התרגשות, וזה נרשם. אני... אתה, את, אנחנו, אתם, אתן, כולנו, רגע של התרגשות, ייעלם? יברח? הוא לא רק יירשם בשמיים, הוא יירשם בלב שלנו, הוא יעשה לנו חריצים, חריצים חיובים בתוך הלב, חריצים כאלה שאנחנו נוכל אחר כך לפתח אותם, למה? לעוד התרגשות, טיפ-טיפה יותר יעילה, טיפ-טיפה יותר ארוכה, טיפ-טיפה שתוביל אותנו לאיזשהו מקום. רבותיי, פרפר חי רק יום אחד. למה? יוצא מהביצה. מה הוא צריך? כלום. יום אחד מספיק בשבילו, להטיל ביצים ולמות. אם התפקיד שלנו היה רק להגיד קריאת שמה, להניח תפילין ולא יודע מה, להגיד שמה ישראל, נשק את המזוזה, היה מספיק לחיות יום אחד או שבוע. למה הקדוש ברוך הוא נתן לנו לחיות 90 שנה? כי אנחנו צריכים לטפס נורא נורא גבוה, ואנחנו עושים פסיעות נורא נורא קטנות. בשביל זה צריך 90 שנה. אם היינו צריכים לטפס קצת, או שהיינו יודעים לעשות פסיעות גדולות, אז היה מספיק לחיות שבועיים, או חודש, או 5 שנים, לא יודע כמה זמן. אבל אם הפסיעות הן קטנות, אז כך, 90 שנה, ב-90 שנה, רבותיי, גם בפסיעות קטנות אפשר להגיע, ואתם לא תאמינו. כשאני הייתי ילד, התפללתי בבית הכנסת היכל שלמה בכפרתה. שיקון פאי. זה לא היכל שלמה הגדול שאתם מכירים בירושלים, אבל גם בכפרתה היה היכל שלמה אחד על שם יהודי צדיק אחד בשם רב שלוימה. רב שלוימה הלהולץ. זכר צדיק לברכה. ושם בבית הכנסת שאני התפללתי היה שעון, שעון קיר גדול, מישהו תרם שעון קיר. ובשעון קיר הזה לא היה מחוג של שניות. היה רק מחוק של שעות ומחוק של דקות. והמחוק של דקות, אם מסתכלים עליו, אז לא רואים שהוא זז. המחוק של השניות כן רואים שהוא זז. המחוק של השעות ודאי לא רואים שהוא זז. אבל המחוק של הדקות לא רואים שהוא זז. אבל אם שמים סימן, הנה עכשיו הוא נמצא בדיוק על החמש. ועכשיו מסתכלים לצד השני ומסתכלים לפה ומסתכלים על הנעליים ומסתכלים על פה, מסתכלים, מסתכלים. אחרי דקה מרימים, איי! הוא זז טיפה, הוא כבר על חמש ועוד פס אחד קטן. למרות שלא רואים שהוא זז, אבל הוא זז. הוא זז לאט, 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 ובשעה הוא עושה סיבוב את כל השעון. ומכיוון שהשעון היה גדול, אז עשיתי חשבון שמי, כשהוא עומד על ה-12, עד שהוא מגיע עוד פעם אל ה-12, הוא מתקדם, אם נקח עיפרון ונעשה בקצה, אז הוא עושה פס באורך של מטר. כן, 30 סנטימטר הקוטר של השעון, מי שמכיר את החוקים יודע לעשות פאי, זה בדיוק 3.17, אבל בלי, פשוט, ילד קטן, לוקח חוט, מותח מסביב לשעון, אחר כך אני שם אותו על הרצפה, אני רואה איזה מטר, כלומר השעון הזה הולך מטר בדקה, סליחה, מטר בשעה, 24 מטר ביום, 24 מטר ביום, בשבוע, אני רק בשבת מסתכל עליו נגיד, בשבוע הוא כבר מתקדם הרבה. בקיצור, אני שאלתי את עצמי, כמה זמן עורך לשעון הזה להגיע מכאן עד אמריקה? אמריקה חשבתי פעם שזה 10,000 קילומטר. אז כשהייתי ילד, לא ילד בן 3, ילד בן 15, בן 12, לא יודע בן כמה. כמה זמן עורך להגיע לאמריקה? 10,000 קילומטר. רבותיי, עשיתי חשבון שהוא עושה את זה בעשר שנים. וואו, מאז שאני נולדתי, ככה אני עשיתי חשבון, הוא כבר הגיע לאמריקה וכבר בחצי הדרך בחזרה. וכמה לאט, כמה לאט, כמה לאט, כמה לאט, עד אמריקה הוא הגיע. איך הוא עשה את זה? לא בגלל שהוא עשה את זה לאט, אלא בגלל שהוא עשה את זה בהתמדה. הוא הולך ביום והוא הולך בלילה. הוא הולך כשאתה מסתכל והוא הולך כשאתה לא מסתכל. הוא הולך בראש השנה והוא הולך ביום כיפור. הוא הולך בפורים והוא הולך כשאתה ישן. והוא הולך כשאתה אוכל. הוא מתקדם, הוא מתקדם, הוא מתקדם, הוא מתקדם. הנה רבותיי המפתח. לא צריך פסיעות גדולות. אבל צריך עקביות. יש לנו עכשיו שבת עוד 4-5 שעות, כן? ננשום עמוק לפני השבת. ונגיד וואו. שבס קוידש, זה הכל, לא יותר מזה. ליד הנרות, נסתכל על הנרות, נסתכל על הפעמות, נריח את האוכל הטעים שהגברת הכינה, את כל הסלטים. וואו, שבס קוידש, שבס, הקדוש ברוך הוא נתן לנו שבס. נחזור מהתפילה, נעשה את זה עוד פעם, ניקח את הגביע, נשים בפנים את היין הכי טוב שיש לנו, לא להתקמצן רבותי, השבת תחזיר לנו יותר, תחזיר לנו חבית שלמה. יש סיפור מישהו פעם אחד נתן איזה גרטל קטן בחבל, של חבל ב3 שקל, נתן בשביל לבקבוק יין, קיבל בחזרה 400 חביות יין. תפסיקו להתקמצן, לא על השבת, כל השבוע כן. יין טוב, נריח אותו. ורק רבותיי, לפני שמתחילים לשתות, לפני שמתחילים לעשות את זה, רק לפני הברכה, לעצום את העיניים, להסתכל מסביב, לסגור 4 אצבעות, להרים את האגודה למעלה ולעשות כזה מין ככה יש, אבל לא להגיד יש, אלא להגיד שבס קוידש. וואו רבותיי, זה ירשום לנו חריץ חיובי בלב, מחריץ לחריץ, מחריץ לחריץ, אנחנו נהיה כולנו מצוירים, נהיה ציור נהדר, ציור נפלא של אהבת השם, של אהבת הבריות, של להתקדם, ונהיה אנחנו וצאצאינו וצאצאי צאצאינו אוהבים את הבריות, אוהבים את הקדוש ברוך הוא, לומדים תורה, מקיימים מצוות, שיהיה לכולנו שבס קוידש, שבת שלום.
השבוע בפרשה עם הגאון הרב שמעון אליטוב, חבר מועצת הרבנות הראשית לישראל.
כן, אנחנו כאן בפרשת בלק, בנבואתו של בלעם, שעליה אנו קוראים בפרשה שלנו, נרמזו דברים מופלאים ביותר, שעתידים לקרות לעם ישראל, עד לפרטים, לפרטים שונים הקשורים בגאולה השלמה, ביניהם הפסוק, הן עם כלבי יקום וכארי יתנסה, הוא אחד הפסוקים שבהם נרמזת הגאולה לכולנו מצפים. כאן מדברי תורתו של הרבי מלובביץ'. בפסוק הקודם אומר בלעם, כעת יאמר ליעקב ולישראל מפל אל. פירוש הדבר שבאותה עת, באותה תקופה שלפני הגאולה, תחזור הנבואה לישראל, שכן הנבואה נסתלקה מעם ישראל עם חורבן בית המקדש, והנבואה עתידה לחזור לעם ישראל לפני הגאולה. ומהו הזמן שבו תחזור הנבואה? מביא הרמב״ם באיגרת תימן שהמילה כעת יאמר ליעקב, כשתגיע עוד פעם העת שבה אנו עומדים, במילים אחרות, כשיעבור שוב אותו מספר שנים כמו עד זמן הנבואה, מאחר שבלעם נשא את הנבואה בשנת ה-40 לצאת בני ישראל מארץ מצרים. הרי אם כן, כעת פירושו של דבר בשנה הזאת שאנחנו מחכים לה, הנה שלא נשכח, מי הבריאה של העולם עד הנבואה של בלעם, 2480. והנה כשיעברו אותם מספר שנים של 2480 תתחדש הנבואה. ואכן ראינו כמה וכמה נביאים, רבי יהודה חסיד ורבי עזרא ועוד ועוד, מספר גדול של נביאים שבאו והראו ודיברו דברים נפלאים. בהמשך באו גדולי הארי ותלמידיו, הזכרנו את רבי שמעון בר יוחאי והארי ותלמידיו, רבי ישראל בעל שם טוב ותלמידיו. אם כן, בעלי רוח הקודש, מהו הזמן שבו תחזור הנבואה? הרמב״ם מביא באיגרת תימן את הדברים הללו, ואכן בשנים ההן נתגלו בעם ישראל צדיקים בעלי רוח הקודש ובעלי מופת כמו רבי שמואל הנביא, אביו של רבי יהודה החסיד, רבי אלעזר בעל הרוקח, הרמב״ן שכתב כמה ספרי קבלה, ושבכתבי האריזה נאמר כי הוא מהמקובלים המעטים שסומכים עליהם. הרייבת שרוח הקודש הופיע בבית מדרשו, רבי עזרא הנביא ורבי יהודה החסיד, שעליו נאמר כאילו חי בימי האמוראים היה אמורה, ואילו חי בימי התנאים היה תנא, ואילו חי בימי הנביאים היה גם נביא. מאחר שנבואת בלעם על שובה של הנבואה אכן נתגשמה, מובן אפוא שאז היה יכול להתקיים גם ההמשך, הן עם כלבי יקום וכארי יתנסה, שהיא הגאולה השלמה, אך ככל הנראה לא היה הדור ראוי לכך, ועדיין אנו מתענים בגלות עד ימינו אלה. כמה מאות שנים לאחר מכן חזרה ונשנתה התופעה של חזרת הנבואה לישראל, והיא התגלתה אצל הבעל שם טוב ותלמידיו הקדושים עד לרבינו הזקן בעל התניא, שאף אצלם ראו בגלוי ובהפלאה ענייני נבואה ורוח הקודש. על הבעל שם טוב כותב בעל הצמח צדק, כמוהו לא היה מימות הראשונים פלאי פלאות, ניסים היוצאים מהטבע היו נראים על ידי הבעל שם טוב. הוא הבעל שם טוב ותלמידו הרב המגיד היו רואים מסוף העולם ועד סופו, והיינו על ידי שהיה גלוי לפניהם אור שנברא ביום הראשון. הרי זה ממש עניין החזרת של הנבואה לישראל. שוב נתקיימה הנבואה של כעת יאמר ליעקב לישראל מהפעל קל, ואם כן ודאי שאנו עומדים עכשיו בזמן שבו יתקיים המשך הנבואה, הן עם כלבי יקום וחרי יתנסה בגאולה האמיתית והשלמה בקרוב ממש, לה כולנו מצפים. שבת שלום ומבורך.
השבוע בפרשה עם הגאון הרב שמעון אליטוב, חבר מועצת הרבנות הראשית לישראל.
שדר אליי בכל מקום בכל שעה בשבילי כל חי תמיד איתי כל חי תמיד מדבר אליי כל חי תמיד משדר אליי בכל מקום בכל שעה בשבילי כל חי תמיד איתי כל חי
93.92.8 FM כל חי
לפני התיבה, על חזנות, חזנים ובכלל, עם מרדכי סובול.
שלום עליכם מאזינים, שלום עליכם מאזינות. ברוכים אתם כולכם בבואכם לתוכנית לפני התיבה.